קריית שמונה, העיר שהמציאה את עצמה מחדש.
כשאנחנו מדברים על התחדשות אזורי תעשייה, אנחנו בפירוש לא מדברים להפוך את האזור תעשייה לאזור בילוי עם קצת מסעדות. לא. המסעדות קיימות שם כבר היום, הבתי קפה כבר קיימים היום, להפך, צריך לשמור על הייצור, צריך לשמור על חללי העבודה.
ההבנה שתעשייה יצרונית היא מחוללת חדשנות, שרוב הפיתוחים, רוב הדברים החדשניים קורים בדיוק במעבר הזה מפיתוח לייצור.
רשויות רבות מתלבטות מה לעשות עם אזורי התעשייה המסורתיים שלהן. האם להרוס, לחדש, או לתת להם להמשיך לדאוך ביתיות. מבחינה היסטורית, לתעשייה היה מקום מרכזי בהתפתחות של העיר. ערים שלמות התפתחו סביב התעשייה, בתקופה של המהפכה התעשייתית. אבל אחרי מלחמת העולם השנייה, עם המעבר לחברות פוסט-תעשייתיות, ראינו תהליך מתמשך של דעיכה של התעשייה, וניסיון להרחיק אותה מהעיר ומאזורי המגורים. אבל, בעשור האחרון, המגמה הזו מקבלת תפנית דרמטית. בעולם מתחזקת המודעות לחשיבות של התעשייה, ובמיוחד של התעשייה היצרנית. השינוי הזה גורם להסתכלות מחודשת על אזורי התעשייה בעיר, ומי מקומות מוזנחים וישנים פתאום רואים אותם כמרחבים עם פוטנציאל לצמיחה כלכלית ואפילו תיירותית, ומקום שיכול להיות צעיר וחדשני שנותן עוצמה כלכלית משמעותית לעיר. אז בפרק הזה נשמע גורמים מעיריית קריית שמונה, מהאקדמיה ומהמדינה, שיסבירו לנו למה העתיד של הכלכלה והעיר תמון דווקא בפיתוח התעשייה היצרנית, מה הקשר בין פיתוח ויצור, ואיך כל זה קשור בתהליכים כלכליים, טכנולוגיים וגלובליים. אורבנולוגיה. מעל הראש שלך יש תמונה במשרד שלך, יש תמונה ממש ממש יפה של מפעל מאוד יפה, של מה זה, מתפרה?
זה אחד ממפעלי הטקסטיל, היה לנו שני מפעלי טקסטיל בקריית שמונה, ענקיים כאילו מפלצות, שהיו כאילו פאר התעשייה הישראלית בשנות ה-50-60, זה הלואו-טק הישראלי שהביאו פה לקריית שמונה, הוא נסגר בשנות ה-90, המבנה שלו יושב ממש ליד השכונה החדשה שלנו, זה מבנה ענק, אדום ונטוש, קוראים לזה מתחם הפילים הלבנים. אני שם את זה כי קודם כל אני מאוד מאמין בתעשייה, מתוך הפרקטיקה של העשייה בשטח.
אז מתי התאהבת בתחום הזה ומה הבנת לגביו?
אני עדיין מתאהב, אבל אני חושב שבתחום התעשייה התאהבתי כשפעם ראשונה התמניתי לתפקיד של מנהל אזורי תעשייה, ונכנסתי פעם ראשונה לתוך המפעלים. מפעלים יש להם דימוי, אתה חושב אוקיי זה לא טק, אתה חושב מזהם, עובדי פס ייצור, ואז אתה נכנס ואתה רואה טכנולוגיה, מחקר ופיתוח, ואתה רואה, אני חושב שעד היום אנשים לא מבינים מה קורה להם בתוך אזורי התעשייה בקריית שמונה, כאילו מה אם תושבי קריית שמונה נכנסים פנימה ורואים את העוצמה הייצורית והטכנולוגית ואת הכלכלה הישראלית, הם מתרגשים ובאמת שמחים, אני חושב שגם הבנתי תוך כדי, שזה לא רק בעיה בקריית שמונה, זה כאילו זה בעיה לאומית, כאילו יש קצת אנשים קצת מתביישים בתעשייה, כאילו סטארט-אפ ניישן, בדימוי כולם חושבים שהכסף הגדול הזה במחקר ופיתוח ובאקדמיה, וקצת מזלזלים בתעשייה כמקור לחדשנות ופיתוח. אני חושב שבתחום הפודטק, דווקא בגלל הקטגוריה הזאת, יש קטגוריה יחסית מיוחדת בעולם הסטארט-אפים וגם בצמיחה, כולם מבינים שהמהפכה האמיתית היא בתעשייה, בייצור, כאילו, יש שם גם ייצור הפיתוחים הבאים וייצור הטכנולוגיות החדשות.
אבל מה הקשר בין תעשייה ופיתוח של תעשייה לבין תכנון ערים? מה לאדריכלים ולזה? בישראל ובעולם בכלל, בעשורים האחרונים, תחום התכנון התמקד בעיקר במגורים ובדיור. ונושא התעשייה הוזנח, כפי שמסבירה פרופסור טלי חתוקה.
פעם ראשונה, אחרי בערך 30 שנה, שכל התחום התעשייתי מאוד מאוד הוזנח, אנחנו בעצם טענו במחקרים שחייבים להתייחס על הנושא של תעשייה, וחייבים לחשוב על זה בהקשר תכנוני. בשביל כל מי שלא מתכנן, צריכים להבין, בדרך כלל, תכנון של אזורי תעשייה זה משהו נורא נורא בסיסי, מציירים כאן עוברים הכבישים, הם מקמים פחות או יותר אזורים שאפשר למקם מפעלים, ובזה נסגר הסיפור, אבל בעצם היום בעולם כל התפיסה של תעשייה, של מגורים, של פנאי, זה משהו הרבה יותר מורכב, משולב, אנחנו יודעים בעצם שאם עיר או אזור רוצים להצליח, הם צריכים לעשות ממש שינוי חשיבתי משמעותי בכל מה שקשור לנושא של תעסוקה, התעשייה והפיתוח העירוני.
גם במשרד הכלכלה והתעשייה מבינים את זה היום, ולכן הם משקיעים משאבים רבים בתכנון של אזורי תעשייה חדשים ובהתחדשות של אזורי תעשייה ותיקים. מרב בתת היא אדריכלית ומתכננת ערים במנהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה.
אז שמי מרב בתת, אני אדריכלית ומתכננת, אני אחראית במשרד הכלכלה על כל התחום של תכנון ושל מחקר ביחידה שלנו, שזה יחידה שנקראת מנהל אזורי תעשייה. לא תעשיית ההייטק, לא כל הדברים שהם בעצם יותר הנושא של משרדים, של פיתוח, של תוכנה, זה הדברים שמשרד הכלכלה פחות עוסק בהם. אנחנו ממוקדים באמת במה שהוא יצרני.
אז תעשייה, כמו שאנחנו מדמיינים, מפעלים, אז זה אומר שזה צריך מקומות יחסית גדולים.
יש תעשיות שצורכות הרבה שטח, יש תעשיות שפחות, גם תעשייה קלה ומלאכה, זה לא דווקא כמו שאנחנו מדמיינים, השטח הגדול, המפעל עם הרובוט השן, זה כבר מאוד מאוד מתקדם משם. יש עדיין כמובן את אותם מפעלים, או את אותם אזורי תעשייה שנגיע אליהם, והם מיושנים ומוזנחים, אבל אנחנו רואים גם המון מפעלים שהם מאמצים טכנולוגיות מתקדמות, שממש עוברים עם הטכנולוגיה הכי מתקדמת שיש, בין אם זה אינטרנט של הדברים, רובוטיקה, דברים מהסוג הזה. מפעלים שאין להם כמעט שום השלכות סביבתיות, שזה אחד הדברים אולי הכי הכי משמעותיים, כי זה מה שהוביל לדחיקה של התעשייה ושל ההפרדה של התעשייה מהעיר, הזיהום שהיה מזוהה בצדק באותם זמנים עם התעשייה.
ההפרדה בין אזורי המגורים לבין התעשייה בעיר היא מה שמכונה איזור, שהיה אחד המאפיינים המרכזיים של התכנון המודרני. הרעיון היה להסדיר ולהפריד בין שימושי הקרקע השונים ולהגן על התושבים מפני המפגעים של התעשייה. כיום החשיבה על התיחום וההפרדה בין השימושים השונים משתנה. משתי סיבות. ראשית, התעשייה עצמה משתנה והיא כבר לא מזהמת ומסכנת את התושבים, ולכן כבר לא נדרשת ההפרדה. הסיבה השנייה היא שהבינו את המחיר של האיזור. ההפרדה בין מגורים, תעשייה ותעסוקה מייצרת נפרדות מהעיר, מתחמים שקשה להגיע אליהם. ואז היא מצריכה שינוע המוני של אנשים מהמקום שבו הם ישנים ומנהלים את החיים שלהם, סופר, גני ילדים, מרכזי החיים שלנו, לבין המקום שבו הם עובדים. בנוסף, ההפרדה בין השימושים לא מנצלת באופן מיטבי את הקרקע. למה שאזורי תעשייה או תעסוקה לא יהיו חלק אינטגרלי מהעיר ויציעו שימושים נוספים, כגון חינוך, פנאי ותעסוקה מעורבת? אם הבנו את זה, אז השאלה היא איך בעצם צריך לתכנן את העיר של העתיד, ובעיקר את היחסים שבין מגורים לבין תעשייה ותעסוקה.
אז קודם כל אני חושבת שהעיר העתידית, כפי שאנחנו רואים את זה מאותה ממגדל השן, מאוד מאוד משתנה וצפויה להשתנות בצורה דרמטית. אני חושבת שהיא תהיה מבוססת על שלושה עוגנים מרכזיים, שזה מגורים, תעשייה ופנאי. המסחר יהיה קיים, אבל הוא יהיה קיים בצורה אחרת, בצורה מינורית, כל מיני מודלים שהיו נורא נורא שכיחים בשנות ה-90, כמו מדרחובים כאלה, עם חנויות קטנות וכל מיני, שלמשל יש בזיכרון או בכל מיני מקומות אחרים, אנחנו יודעים שההיתכנות הכלכלית שלהם והשרידות שלהם מוטלת בספק. צריך לזכור שחלק גדול מהשירותים ממש לא יצטרכו כבר בית פיזיים, יעברו לאונליין, ובעצם אנחנו כן חושבים שאנשים לא יעבדו רק מהבית, אלא יעבדו בסמיכות לבית, ויהיו כל מיני צורות של חללי עבודה, כולל תעשייה, הייצור לא ייעלם, ובעצם אנחנו צריכים לחשוב על העיר קדימה. מה יוצא מן העיר, או מה נעלם מן העיר לעולם הווירטואלי, ומה צריך להיכנס חוץ מזה.
פרופסור טלי חתוקה ומשרד הכלכלה מתמקדים בתעשייה, בייצור, דבר שהוא פחות מובן מאליו באומת הסטארט-אפ, כמו שאנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו. אז השאלה היא, למה בכלל בעצם להתעקש על תעשייה יצרנית? למה היא חשובה ולמי?
התעשייה היצרנית היא חלק מאוד מרכזי מהכלכלה. כלומר, אנחנו חייבים את הייצור, כן? אי אפשר להסתמך רק על ההייטק ועל התוכנה. בכלל, לתעשייה היצרנית יש המון המון השלכות. למה צריך תעשייה בישראל? זה מייצר המון מקומות עבודה, כן? זה מייצר את אותו מגוון תעסוקתי. זה מאפשר לנו בתור מדינה להיות פתוחים לשוק גלובלי בלתי נדלה, כן? אנחנו לא ככה סגורים רק בתוך המדינה. כמובן, הייצור עצמו הוא מייצר עוד המון המון מעגלים, שמאוד מאוד חזר בקריית שמונה. כי יש את האקדמיה, יש את הלכה, יש את מכון המחקר מיגל, יש את החממה, יש את האקסלרטור, כלומר כל הנושא של מחקר ופיתוח הוא הרבה יותר מבוסס שם, אבל כל החלק של איך עושים את המעבר הזה מפיתוח לייצור, איך סטארט-אפ שקם בקריית שמונה ופיתח את הרעיון ורוצה להתחיל לייצר, איך הוא לא הולך לחול ומייצר את זה שם, אלא עושה את זה בישראל.
ההפרדה בין ייצור ופיתוח התחזקה בעקבות הגלובליזציה, כאשר הייצור עבר למדינות עולם שלישי או המדינות המתפתחות. אבל היום שוקלים מחדש את המודל הזה, ולמעשה בעולם המערבי התפתחו מודלים שונים. במחקר של טלי חתוקה עם פרופסור אירן בן יוסף מ-MIT, הם זיהו שלושה מודלים.
אז בעצם בעבודה המחקרית המשותפת שלנו קראנו לא מעט דוחות, ואחד הדברים שרואים זה שבעצם יש שלושה מודלים. בכל מה שקשור לייצור ותעשייה. המודל הראשון זה באמת הסיפור הזה של הסטארט-אפ ניישן. אנחנו מדינה הייטק, ובעצם אנחנו נמכור את הידע שלנו למדינות אחרות שיעשו את הייצור. המודל הזה זה לא מודל ישראלי, זה מודל אמריקאי, שבעצם ישראל נמצא במהלך השנים. וזה בעצם הסיפור שאנחנו מספרים לעולם. אני חושבת שבתחומים רבים אנחנו בהחלט סטארט-אפ ניישן, אבל יש לנו חלק גדול מהאוכלוסייה שלא נמצא שם. מודל אחר זה בעצם המודל הסיני, שמבוסס על כוח עבודה, לא מיומן, על עבודה קשה מאוד.
שמתמקד בייצור.
שמתמקד בייצור. והמודל השלישי שנחקר, זה בעצם המודל הגרמני. המודל הגרמני הוא בעצם איזשהו שילוב בין שני המודלים הללו, וכולם, כל העולם היום מסתכל בהרבה מאוד קנאה למודל הגרמני. המודל הגרמני הוא מודל שאומר, גם הייצור וגם הידע אצלנו בבית, ומכיוון שהגרמנים הם מאוד שמרנים, בשנות ה-70, כשכל המערב הוציא את הייצור מחוץ לגבולותיו, הם בעצם המדינה המערבית היחידה שלא עשתה את זה. מה שזה עשה, זה גרם להם לשמר ולשכלל את התוכניות חינוך שלהם. אז בעצם יש להם skilled labor, ויש להם הכשרה מקצועית, וגם כשמפעל BNV ממוקם במרכז מינכן, זה מפעל ירוק, שמסביבו יש בתים פרטיים, אבל הוא טכנולוגית מאוד מאוד מתקדם, והוא סביבתית מאוד אוהד, ובעצם גם מבוסס על כוח עבודה מאוד מיומן. אז בעצם כשמסתכלים על טבלת הייצור העולמית, מי המדינות שמובילות את הנושא של הייצור? כי הייצור זה לא רק שאלה של כסף, שאלה שלה גם כוח פוליטי. אז אם תסתכלי, היית מסתכלת על הטבלה הזאת בשנות ה-80, היית רואה שם רק מדינות מערביות, את ארצות הברית, גם את יפן, את בריטניה, את ספרד, אפילו יוון הייתה שם, ובעצם בתחילת המאה ה-21, יש עדיין את ארצות הברית מובילה בראש, סין מקום שני, יכול להיות שזה כבר התחלף עד שהסתכלתי, לא הסתכלתי בטבלה הזאת הרבה זמן, במקום שלישי מכובד, המדינה המערבית היחידה הזאת גרמניה, ואחריה כולן מדינות אסיאתיות, אינדונזיה וברזיל, ובעצם את יכולה להגיד, אוקיי, מה הבעיה? מה הבעיה? אז שהם יעשו את הייצור, ובאמת זאת הייתה הפרדיגמה של שנות ה-70 וה-80, אבל בעצם גם ארצות הברית מבינה, ואולי דווקא הקורונה עוד יותר הנכיחה את זה, זה שבעצם מי שמחזיק בייצור מחזיק גם בכוח. מי שיש לו
הבעלות
את
הבעלות האמצעי הייצור.
נכון. מי ש...
אמר גדולנו.
מי שיש לו מפעל לחלקי חילוף לאופניים, אז הוא יכול לטפל בזה. מי שצריך לחכות לשינוע בעידן של קורונה, אז הוא יחכה. אבל הבינו את זה כבר לפני הקורונה. ובעצם הבינו שהסדר יום הזה הוא סדר יום גיאופוליטי, שמאוד מאוד מחליש את המערב, ולכן היום הרבה
הוא
מאוד...
הוא גם פשוט יצר המון המון בעיות חברתיות בתוך המערב, בגלל שאותה נכון, אוכלוסייה נשארה נכון. ללא עבודה ואבטלה.
תסתכלי על ספרד, תסתכלי על יוון, תסתכלי על פורטוגל, תסתכלי על כל מדינות המערב, הבעיה היא מאוד מאוד קשה, אבל שוב פעם, ברמה הגיאופוליטית זה פרויקט שמאוד מאוד מחליש, את המדינות שלא מייצרות, וגם התחילו להבין שמדינה שבעצם מייצרת, היא מדינה שהמוצר שלה מתפתח על רצפת הייצור. זאת אומרת, כשסין מקבלת את הידע מארצות הברית או מישראל, או לא משנה ממי, היא לא מפסיקה כשהיא מקבלת, היא מקבלת את הידע הזה, היא מתחילה לייצר איזשהו משהו, ואחרי זה ממשיכה ומפתחת אותו, ומתנתקת מהמדינת אם שהעניקה לה את הידע הזה. אז בעצם יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה, שהיא שאלה שקשורה גם לכלכלה אקולוגית, והיא קשורה גם לשוויון, והיא קשורה להרבה מאוד דברים, אבל זה בטוח, בטוח, בטוח.
וגם אבל property rights, או כאילו גם זכויות ובעלות על...
ידע, נכון. אז בעצם יש היום, צריך רק להגיד, שסיפרתי על שלושת המודלים האלה, יש התפקחות נורא עמוקה מהמודל של הסטארט-אפ ניישן.
של הסטארט-אפ ניישן מצד אחד, וגם של הגלובליזציה, שבעצם נכון, עשתה את האוטסורסינג.
נכון. הזה. אז אני יכולה להגיד שכבר בעידן אובמה, עוד לפני טראמפ, למרות שטראמפ מאוד הילל את הסדר היום הזה, בעצם יש איזושהי חשיבה חדשה על הנושא של התעשייה וההחזרה, ה-reshoring של התעשייה חזרה הביתה.
איפה ישראל בסולם המודעות ביחס לצורך לשמור על תעשייה? כי אנחנו גם רואים עדיין כל הזמן מפעלים נסגרים ומפעלים בפריפריה, או ראינו את זה לפחות בעשור האחרון.
תראי, אני חושבת שישראל לא נמצאת במקום שהיא הייתה בו לפני 6-7 שנים. אני חושבת שמשרד הכלכלה דווקא זה אחד המשרדים היותר מפוקחים ביחס לכל המגמות הללו. ב-2014-2015 קיבלתי יום אחד טלפון ממשרד הכלכלה ולא האמנתי שמישהו במשרד הכלכלה אומר לי, תשמעי, יש הרבה מאוד שכל במה שאת אומרת, בואי תעשי פיילוט בנתיבות. אז ביחס למה שקורה בישראל זה תהליך, זה לא משהו שהוא זבנג וגמרנו, אני כן חושבת שיש שינוי משמעותי, אני חושבת שמפעלים ייסגרו, אי אפשר למנוע את הסגירה של המפעלים, מפעלים דרך אגב, הרבה מאוד מפעלים יש להם אורח חיים של 50-60 שנה, עכשיו כשהטכנולוגיה משתנה, הכל שאלה אם הם מצליחים לעשות את השינוי הזה, אם השינוי הזה הוא כלכלי להם, איך האדפטציה הזאת, זה נורא נורא קשור גם במנהלים של, של המפעל. אז לכן אני חושבת שמפעלים ייסגרו. כל השאלה היא גם מה ייפתח במקומם. אני חושבת שישראל היום עומדת בפני שתי שאלות עיקריות. אחד זה, מה הן התעשיות של העתיד? ואיפה כדאי למקם אותם, זאת אומרת, ברור לנו שהסייבר למשל, שזה תעשיית העתיד, היא מאוד מצליחה בישראל, היא ממוקמת במרכז הארץ, הלב שלה הוא במרכז הארץ, יש כמה שלוחות, אבל בגדול הליבה שלה כאן, זה קשור לפרופיל של האנשים שעובדים בזה, זה קשור למסלול הכשרה שלהם וכן הלאה, התעשייה הנוספת זה תעשיית הפודטק והאגרוטק, וזה ברור שהיא צריכה להיות ממוקמת בפריפריה גיאוגרפית, כי היא זקוקה לחקלאות. והשאלה היא, איזה עוד תעשיות חדשות היא רוצה לפתח? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, שהיא מאוד מאוד חשובה, זה איך מערכת החינוך והאקדמיה מתגייסת לסיפור הזה.
אני אוסיף שאני חושבת שהנושא הזה של מחקר ופיתוח וייצור, שהיום מבינים שאי אפשר להפריד את זה. כלומר, אתה לא יכול לעשות את כל המחקר והפיתוח במקום אחד, ולייצר אי שם מעבר לים, בהודו, בסין. כלומר, ההבנה שתעשייה יצרנית היא מחוללת חדשנות, שרוב הפיתוחים, רוב הדברים החדשניים קורים בדיוק במעבר הזה מפיתוח לייצור. ושהגרבה הפיזית הזאת היא חשובה. וזה בעצם שרשרת הערך שתיארתי קודם, שאנחנו באמת מנסים לייצר את כל התהליך במרחב אחד.
אז מה החזון של משרד הכלכלה לאזור הזה?
קודם כל יש את החזון של הפודטק, כן, לבוא ולפתח את התחום הזה של הפודטק, של האקוסיסטם התעשייתי, בהחלט החזון של לבוא ולראות איך התחום הזה מתפתח במרחב הזה, והפך להיות הקטר במדינת ישראל, אבל גם בעולם, כלומר זה תחום שהוא כמובן מאוד מאוד מתפתח וצומח בעולם, אז לבוא ולראות את התחום הזה מתפתח, כאשר אנחנו באמת מסתכלים על כל השרשרת הערך, מהשלב שבו חברה צעירה חושבת על רעיון למוצר, ועד השלב הסופי שהיא באמת מייצרת את אותו מוצר. אז החזון זה באמת לראות את התחום מתפתח, לבוא ולראות ייצור של אותם מוצרים בישראל, במרחב של קריית שמונה, בעצם לראות תעשיות חדשות, ייצור חדש בישראל, אז זה בהחלט החזון שלנו. אחד מהמיזמים שאנחנו מקדמים בקריית שמונה זה נקרא מיקרו-תעשייה, שזה בעצם מתחם שאמור לספק תשתיות ייצור משותפות עבור חברות סטארט-אפ או חברות מזון שונות, שבעצם במקום לבוא ולהקים את המפעל שלהם, את קווי הייצור שלהם ואת כל הדבר הזה שהוא גם דורש הון מאוד גדול וגם המון זמן, בעצם מתחם שיש לו את כל המתקנים הכי חדשניים, הכי מותאמים. הנושא הזה של תשתיות ייצור משותפות בתחום הפודטק זה גם, זה לא קיים, לא בישראל, גם לא ראינו בעולם, יש של מזון, אבל לאו דווקא בפודטק.
הנושא של תשתיות משותפות?
תשתיות ייצור משותפות, זה נקרא CMO. הבנו שהדבר שהכי חסר זה התשתיות ייצור, בעצם המתקנים, המכונות וגם הידע של האנשים של איך עושים את הסקלאפ התעשייתי. מכון המזון שעתיד לקום בקריית שמונה, אז הוא אמור לבוא ולתת מענה לשלב הראשוני, שזה נקרא פיילוטים, שזה באמת ייצור בקנה מידה קטן, לבחון התכנות, ובמיקרו תעשייה בעצם זה אמור לתת מענה לייצור כבר בהיקף מסחרי, ונכון, זה מאוד ספציפי, ולכן אנחנו מניחים שמי שיקים את זה, הוא יתמחה בתחום, לדוגמה, הוא יבחר כמו חלבון אלטרנטיבי, כלומר הוא מתמחה בתחום מסוים, כי אי אפשר לתת מענה.
אז בעצם אתם ממש באמת רואים את כל השרשרת הזאת בקריית שמונה, גם את מיגל ואת האקדמיה שמפתחים, ואחר כך אמרת מכון המזון ששם יהיה אפשר לעשות את האפטיפוס הראשון. לאחר שהסתיים הפרויקט הראשון של המעבדה לעיצוב עירוני ביחד עם עיריית קריית שמונה ובתמיכת משרד הכלכלה, הם החליטו להיכנס לפרויקט נוסף וממוקד יותר, פרויקט שאפילו נבחר להיות פיילוט לאומי. זה פרויקט שמתמקד בהתחדשות תעשייתית, כלומר בשאלה איך אפשר לחדש אזור תעשייה קיים וותיק. המושג התחדשות עירונית שכולנו מכירים אותו מככב בשיח בעשור האחרון, אבל לרוב הוא מתייחס למגורים, לשאלה איך בעצם לחדש את מרקם המגורים הקיים, את השכונות הוותיקות בערים. וכמעט ולא חושבים על חידוש של אזורים אחרים בעיר, כמו למשל אזורי תעשייה. הרבה פעמים זה אזורים שהם עד היום פעילים מאוד ויש בהם הרבה מאוד עסקים קטנים ועסקים בינוניים, לפעמים אפילו מסתתרים בהם גם מפעלים ועסקים שיכולים להיות מאוד מצליחים ואפילו מתקדמים טכנולוגית. אבל אותם אזורים לרוב נראים מבחוץ, איך לומר, מוזנחים, מיושנים, לא אסתטיים. אז השאלה היא איך בעצם לחדש אותם, איך לחבר אותם אל העיר ולחזק את הפעילות גם הכלכלית שלהם וגם העירונית שמתרחשת בהם. וזה מה שבעצם עמד בלב הפרויקט הנוסף, כפי שיסביר עליו ירדן ארליך מעיריית קריית שמונה.
אזור תעשייה הדרומי שלנו הוא אזור ותיק שהוא נבנה בשנות ה-60, שהוא הקייס סטאדי הכי טוב, הוא אזור כלכלי מאוד מאוד חזק וטוב, אבל כמו שהוא כלכלי חזק הוא מכוער באותה מידה והוא מתפורר, אבל בתכנון נכון ובחזון יש בו את כל האלמנטים להפוך אותו להיות באמת, אם עוד פעם לפתחה תפקיד שהתלהבתי מהאזור החדש, מהאזור הצפוני, מהפארק הפודטק, היום אני הרבה יותר מתרגש מאזור תעשייה הדרומי, כי כשנכנסנו לעומק לקישקה של אזור תעשייה הדרומי, ושהסתגלנו על המשאבים הקיימים והנכסים, ומה כבר קיים שם, אז אתה אומר בוא נה, זה רק לארגן מחדש את הקלפים, לייצר סיפור. יש פה גריד, ויש פה את מגל, ויש פה את פארק הקל, ויש לו שני נחלים, ויש כבר תעשיית סטארט-אפים ותעשייה חדשנית שנכנסת פנימה, אמנם בתוך מבנה רכבות של שנות ה-50-60, מלא עבירות בנייה מסביב, אבל היא כבר שם. יש חקלאות, יש את התעשייה החקלאית, כאילו, כל מה שצריך זה סיפור, כי מה שאנחנו עושים עכשיו, שהוא סופר מאתגר, כי הוא לא רק עניין טכנולוגי, גם עניין של יישום, כי יש פער בסוף בין מה אתה רוצה לבין מה השוק, זה גם לחשוב מה הכלים שאנחנו היום יכולים לצקת פנימה, כדי לעודד את השוק הפרטי.
לעשות התחדשות.
אני שמח שמה שאנחנו עושים שם, אגב, הסיפור הזה שיצרנו שם, שהוא משתלב גם בתוכנית אחרת של נחלים, הוא מאוד מאוד מייצר עניין שכבר...
הנחל עובר
באזור תעשייה הדרומי, בתוך האזור תעשייה. נחל עין זהב זורם לתוך פארק הקל, שהוא בתוך... פארק יפהפה של 60 דונם עם מופעי מים ומשפחה של אוטרות שחיה שם, שהוא היום סגור בגדר ירוקה ולא מדבר עם המרחב מסביב, יוצא מתוך הפארק, זורם בתוך אזור תעשייה, בתוך תעלת בטון מבוטנת ונסתרת, ומתחבר בחלק המזרחי שלו, ממש בקצה של אזור תעשייה, לעוד נחל, מפגש הנחלים, נחל עיון, וכל הדבר הזה עובר בתוך אזור תעשייה, וכל אזור תעשייה מפנה את העורף לדבר. כאילו, כל מסקרת היום, אתה הולכת ברחוב, את לא תביני שיש נחלים. לצד התכנון האסטרטגי שאנחנו עושים, זה גם אנחנו עושים פעולות של התערבות. נגיד לך מה הדברים שעשינו בשנה האחרונה, שלקחנו מקטע של נחל, שהיה תעלת בטון, בין שני מפעלים גדולים, שכמובן לא היה שם כלום, זה כאילו היה החצר האחורית של המפעלים, כאילו בין שתי חומות, ופשוט שברנו את כל המובל בטון, והחזרנו את המראה הטבעי של הנחל, ויצרנו גדה טבעית, הסתכלנו כבר קדימה, אמרנו מה שהולך לקרות בצדדים, אם היו שם חומות, אז בעוד כמה שנים החומות האלה יוסרו. כי מחצר אחורית זה הופך להיות החזית, כאילו, יצרנו להם חזית לתוך הנחל, ואמרנו, בהם מתישהו יגיבו לזה, יסירו את החומות, ואז המדרכות והטיילת יקרו בתוך השטחים שלהם, כבסגרת התהליך של התכנון שלהם.
והמטרות.
עכשיו...
אז רק חסר שהם יקימו איזה בית קפה בחזית של המפעל.
אז אני יכול להגיד לך שהיום אנחנו מצאים שהראשון כבר מגיש בקשה לשינוי חזיתות, בסדר? ולפתיחת חזית מסחרית בכל הנחל, רצועת הנחל שפיתחנו מסביב. ואפילו אמיר הלוי, מנכ״ל משרד התיירות, א' ואמר שם שהדבר הבא זה קריית שמונה. עכשיו, הוא הבין את זה, לא כי הוא לא ראה את המקום הזה בעבר. בביקור האחרון שלו, לפני חודשיים וחצי, הוא שמע סיפור חדש, ואז ירד לו הסימון, כאילו, שאנחנו הולכים ומתארים ומספרים אותו, ומראים כבר את הדברים שקורים בשטח, אנשים נתפסים ומתלהבים ונכנסים לתוך זה, ובאמת העבודה הזאת הסיזיפית של צד אחד לתכנן, אבל מצד שני לעבוד בזה, כאילו אתה לא יכול, תוכניות לא משנות במציאות.
כאילו תוכנית על הנייר לא משנה.
אם אנחנו לא עובדים בזה ביום יום, אז אנחנו לא יכולים לשבת ולצפות שדברים יקרו, ושום מענק ממשלתי לא יגרום לזה לקרות, אתה צריך לחיות את זה ביום יום. לא אגיד לך שכל יום שאני חוזר לבית אני כולי מלא
בתקווה,
יש ימים שאני חוזר מיואש, אבל מצד שני, כל הצלחה, כל דבר קטן שקורה פה, זה לא דברים קטנים, כבר דברים גדולים. נותנים לי תחושת סיפוק, שאני לא חושב שהייתי מקבל במקום עבודה בתל אביב. כאילו, יש לי פה את החיבור האישי שלי, לקהילה, למקום, לאזור, ואני מרגיש שלצד הסיפוק המקצועי, יש לי גם את הסיפוק האידיאולוגי, הרגשי שלי, למקום שבאמת, שסבא שלי הגיע לפה, והוא היה חבר מועצת עיר וזה, אז כאילו, אני חושב שזה היה החלום שלהם, שאנחנו נחזור לפה ונעשה ונתיישב ונפתח, ושנקים פה עיר לתפארת, ושנמשיך את מה שקרה פה, ואנחנו בדרך לשם.
אז אחרי שבפרק הזה הבנו למה ייצור הוא כל כך חשוב ולמה צריך להשקיע בתעשייה, איך היא יכולה להוות מנוע וקטר גם להתחדשות עירונית, גם להוות מנוע צמיחה אזורי ועירוני, בפרק הבא אנחנו סוף סוף נשמע על תעשיית הפודטק. למה תעשיית הפודטק היא כל כך מלהיבה, מלאה בהזדמנויות וחידושים, הכרחית כל כך למאה ה-21, ולמה היא נכונה כל כך וצמחה דווקא בתוך האזור הזה של קריית שמונה והגליל המזרחי. אז כל זה בפרק הבא. הסדרה קריית שמונה, העיר שהמציאה את עצמה מחדש, מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. עורכת ומגישה הדס צור, עורך סאונד ניר לייסט. את הפרק הזה ופרקים נוספים בסדרה הזו ובסדרות נוספות אפשר למצוא באתר שלנו אורבנולוגיה, בספוטיפיי או בסאונד קלאוד.